יש לנו כלל גדול בדין, המוציא מחברו עליו הראיה. זה כלל גדול בדין, שאם מישהו מוחזק והשני מוציא, אז חובת הראיה מוטלת על המוציא. המוציא מחברו עליו הראיה. לא המוחזק צריך להביא ראיה שהדבר הוא שלו, הוא צודק, אלא המוציא מחברו. הגמרא אומרת לא צריך על זה פסוק, זה אפילו סברה. אז בדרך כלל די פשוט לדעת מי המוחזק ומי המוציא. אם אני טוען, ראובן אומר, שמעון חייב לי $1,000, אז ראובן רוצה להוציא משמעון, ואז לראובן צריך להביא ראיה שהוא הלווה לשמעון, או ששמעון הזיק לו, כי הכסף נמצא בכיס של שמעון, וראובן תובע ממנו את זה. אם ראובן אומר, שמעון הזיק לי, כן, אני עבדתי אצלו והוא חייב כסף, בכל המקרים האלה ברור לנו, יש מחזיק ויש מוציא, והמוציא מחברו עליו הראיה. יש מקרים קצת יותר מסובכים, ובכל זאת חל על זה דין של מוציא מחברו עליו הראיה. כשאני מחזיק כלי, הבגד שעליי, החליפה, בא מישהו ואומר לי, הנה יש לי עדים שהבגד שאתה לובש אתמול הוא שלי, אתמול היה שלי, והוא מביא עדים על זה, מביא עדים, ואני אומר קניתי, אבל אין לי ראיה שקניתי. האם אני צריך להביא ראיה שקניתי, או אתה המרקמה, ברגע שהבאת העדים שהחפץ היה שלך, אז אתה נאמן? מי נחשב פה המוציא ומי המחזיק? התשובה היא שבמטלטלין פשוט, שהמוחזק בפועל, זאת אומרת אני עכשיו שאני מחזיק בפועל, המחזיק הוא גם המוחזק, והמרקמה, דהיינו מי שיביא עדים שאתמול זה היה שלו, זה לא מספיק. אם אני עכשיו טוען שקניתי, עליך להביא ראיה שלא קניתי, עליך להביא ראיה שלקחתי ממך, שגזלתי, כי מוחזק בפועל, מחזיק בפועל, תפוס בפועל, הוא המוחזק, ועל המוציא, גם אם הוא מרקם על להביא ראיה. וזה דבר פשוט, חוץ ממקרים של גודרות, כלים העשויים להשאיר ולהזכיר, לא ניכנס לזה עכשיו. בקרקעות זה שונה. בקרקעות, גם אם אדם עכשיו מחזיק בפועל בקרקע, נמצא בקרקע, המרקמה הוא נחשב המוחזק, ומי שמחזיק עליו להביא ראיה. מה ההבדל בין מטלטלין לקרקע? ישנם שני הבדלים. הבדל ראשון, שקרקע, נתחיל מטלטלין. במטלטלין אני מוחזק, אני תפוס בפועל, אז אני מוחזק בדבר. ולכן, אתה מוציא. על מטלטלין שייך, אני מוחזק, אפילו יש ראיה בהחזקה שלי. חזקה מה שתחת אדם שלו, אחזו כאין שבגם ולא מחזיקינה. אז אני תפוס בדבר. בקרקע, שאדם מסתובב בקרקע, הוא לא תפוס בקרקע. אנחנו לא תופסים את הקרקע, הקרקע תופסת אותנו. כן? אני תמיד רגיל להביא את הסיפור הזה, ויחזור לספר את הסיפור הזה, כי הוא ממחיש את הדבר. אותו רב שבאו לפניו שניים לדין. אחד אומר, האדמה הזאת שלי, והשני אומר, האדמה הזאת שלי. אומר הרב, תביאו אותי לאדמה שאתם מתווכחים עליה. הרב יכול לשבת מהמקום שלו ולהסתכל. לא. באו לקרקע, אמרים לו, זה הקרקע. פתאום הם רואים את הרב משתתח על האדמה ומצמיד את האוזן שלו לאדמה. חשבו שהרב השתגע, מה זה? אז הרב שאלו אותו מה זה, אז הוא אומר, הרב אמר, אני שומע, רובן אומר, אתה אומר השדה שלי ואתה אומר השדה שלי, אני שם את האוזן על האדמה ואני שומע את האדמה אומרת, שניכם שלי, שניכם בסוף תגיעו, תהיו עמוק עמוק אצלי. לא אתה, לא אני שלך, שניכם שלי. בעצם זה ממחיש שאת הקרקע אנחנו לא תופסים, הקרקע תופסת אותנו, אין מוחזקות בפועל בקרקע. זה חיסרון ראשון. נקודה שנייה, על קרקע גם כותבים שטר. על מטלטלין אין שטר. בקרקעות יש שטרות. נראה אם נספיק בסוף השיעור לבוא ולהגיד מה מבין השניים זה הגורם המכריע, האם זה שאני תפוס במטלטלים או זה שאין שטרות על מטלטלים, או מה הגורם המכריע בקרקע, האם מה שאני לא תפוס או מה שיש שטר. אבל זה נדיר בהמשך. אבל מה הנקודה? במטלטלין ברור לי שהמחזיק הוא המוחזק אפילו נגד מרקמה. בקרקעות לא המחזיק הוא המוחזק אלא המרקמה הוא המוחזק, ומעיפים את המחזיק מול המרקמה, ועל המחזיק להביא ראיה שהוא קנה את זה ולא על המרקמה. כל זה נכון עד ג' שנים. מג' שנים מתהפך הדבר. בג' שנים המחזיק הוא המוחזק והמרקמה הוא המוציא. זה חזקת שלוש שנים. איך זה קרה? אומרת הגמרא בדף כ"ט, תסתכלו במקור אחד. הגמרא בהתחלה אומרת, נתחיל, לא ניקח את הגמרא, אלא אמרה ואשתה קמאית מסדר איניש בשטר את תרי, לא, תרי ותלת מסדר, תפי לא מסדר. הגמרא אומרת שאדם לא נזהר בשטרו אחרי שלוש שנים. התקשו ראשונים ואחרונים. בסדר, איזה מין תירוץ זה? הסברת לנו שאדם מסכן שהוא לא נזהר בשטרות. אבל איך, מה קרה שהשדה שעד עכשיו הייתה בחזקת מרקמה, שהוא היה המוחזק, שעוברת לחזקתו של המחזיק, איך השדה יצא מחזקת מרקמה? ומה התשובה הזאת שתלת שני מזדהניש ושטר התפי לו עונה על השאלה? אז מפורסם שיש כאן שתי גישות. גישה אחת היא של הרמב"ן, וגישה שנייה שהיא מיוחסת לקצות, אבל היא בעצם כבר בראשונים, בראש ובעוד. לפי הרמב"ן, תשימו לב, זה נכון שהמרקמה הוא המחזיק בקרקע והמחזיק הוא המויצי. אבל מה אנחנו אומרים? תשמעו טוב את המילים. המוציא מחברו עליו הראיה. אם יש לי ראיה, אני יכול להוציא גם ממוחזק. הרי אם אדם יביא ראיה, הוא מוציא ממוחזק. אז אחרי שלוש שנים יש ראיה. מה קורה? אומר הרמב"ן, ואחר כך נראה חלק ממנו בפנים, אומר הרמב"ן ככה, בעצם יש ראיה שהשדה היא לא של המרקמה, אלא המרקמה מכר אותה ונתן אותה למחזיק, מזה שנתת לבן אדם להסתדר כאן בשטח שלך. יהודי שרואה שמסתובבים בשטח שלו, הוא צועק. ויותר מזה, הוא מיד צועק גבל. מה זה? אז מזה שלא צעקת, סימן שהשדה היא לא שלך. אלא שעד שלוש שנים יש גם סימן או ראותה או הוכחה שהשדה היא גם לא של המחזיק. כי איפה השטר שלך? אז יש לי פה ראיות סותרות. יש לי ראיה שהשדה היא לא של המרקמה, ראותה בזה שהוא שתק. יש ראותה איפה השטר שלך. מה עושים כשיש ראותה מול ראותה? מקזזים את הראותות, אומרים יש הוכחה לפה, ושוב השדה חוזרת למרקמה. אבל אחרי שלוש שנים שאדם לא נזהר בשטר, ממילא יוצא שיש רק ראותה. למה לא מחית? אין לי ראותה איפה שטרך, ואני זוכה. יוצא שהוא זוכה בזכות הראיה. המוציא מחברו עליו הראיה, אחרי שלוש שנים אני מוציא את השדה מחזקתו של המרקמה בגלל שיש ראיה, והראיה היא מהשתיקה. לפי הקצות, מה שמיוחס לקצות לא, אין שום הוכחה משתיקה של בן אדם. יכול יהודי שיסתכלו לו בשדה והוא יסתכל מהצד וישתוק. אגב, איך את אפשר להבין את זה בשכל? התשובה היא פשוטה מאוד. יכול להיות שהאדם הזה עושה חשבון קר, במקום שאני אעבוד בשדה הזאת אני אתן לו לעבוד, יעבוד ויעבוד, אחר כך אני אתבע אותו, עד רערה ועד רפאירה, כן? יש לי עובד בחינם פועל שעושה לי את הכל בשבילי בלי שאני אעבוד. אדם יכול, כן? האדם יכול לבוא ולהגיד, הוא יבנה שם בית על השדה שלו, ואני אחר כך, אחרי שכל הבית יהיה בנוי, אני אתבע אותו לדין, ואז הוא ישלם לי אוהו, כדי שלא להרוס את הבית, כל מיני חשבונות. אלא שחכמים באו ועשו תקנה לטובתם של בעלי השטרות, ואמרו, הרי יהודים מסכנים, יהודים לא רגילים לשמור על השטר, ואם תגיד שלעולם שדה תחזור למרקמה, אז יהודי לא ירצה לעשות עסקים, לא ירצה לקנות, כי הוא יגיד מה יהיה, אני לא אשמור לשטר, הוא יבוא. לכן חכמים עשו תקנה, ובאמת אחרי 3 שנים העבירו את השדה למרקמה. לא שיש ראייה, סליחה, העבירו את השדה מהמרקמה למחזיק. לא שיש ראייה כנגד המרקמה, אלא חכמים הלכו ואמרו, אנחנו מעבירים. היי חכמים, מה אתם עובדים רק לטובתו של המחזיק של בעלי השטרות? התשובה היא, לא עשינו פה שום דבר. יש אופציה למערער לערער. אם הוא יערער, נעשה מחאה, פתרנו את הבעיה. אני רוצה רק להגיד עוד לפני שניכנס לעומק העניין, שיש פה שתי גישות בתשובה של הגמרא. תשימו לב. הגמרא בהתחלה אמרה, אלא אמר רבא, שאתה קמאית לא כפית, תרתי לא כפית, תלת כפית. שואלת הגמרא, מה יהיה בר אלישיב, והרי נתת דבריך לשיעורים, אלא אמר רבא, שאתה קמאית מזדהי. יש פה שני דרכים איך הקצות למד, או הרמב"ן. הרמב"ן אומר, לא, זה לא כמו שאמרנו עד 3 שנים אדם לא מקפיד. אדם מקפיד כבר ברגע הראשון. שום בן אדם לא נותן שיסדרו לו בקרקע, אלא, ויש ראיה ממה שהוא שתק, לא צריך לחכות 3 שנים עד שיהיה ראיה, יש ראיה כבר מהרגע הראשון, אלא יש ראיה נגדית, ראות הנגדית של אח ושטרחה, ואחרי 3 שנים נשארים רק עם ראות האחת. לפי הקצות, התשובה של הגמרא היא הפוכה, לא כמו שאמרת שתלת כפיד אחרי 3 שנים אדם מקפיד, לא נכון, גם אחרי 3 שנים אדם לא מקפיד, אלא חכמים באו ואמרו, רגע, אז מה יהיה בעלי השטרות? אז אמרו, בעלי השטרות יקבלו את זה, דהיינו, נעביר את השדה ונגיד לבעל הקמה שינחה. יותר מזה, יש גם שאלה בפסיכולוגיה, מה תפקיד המחאה? לפי הרמב"ן, המחאה זה לא פעולה שתקנו או ציוו למערער, למרקמה למחות. לא עשו פה תקנה של מחאה, אלא זה תגובה טבעית. גם זה סיפור שאני מספר אותו ובשביל לחדד אותו צריך. היה בירושלים יהודי, קראו לו רב רמה בולוי. הוא היה ראש הנטוריקרטי. הוא היה עומד בירושלים, הולך ממאה שערים לרחוב יפו בירושלים, והיה צועק שבס, שבס, שבס. בא אליו יהודי, עמד לידו, אמר לו, מה אתה צועק שבס? אתה רואה שאף אחד לא שם עליך. כל המכוניות ממשיכות. מה אתה צועק שבס? איך שהיהודי הזה שואל אותו את השאלה הזאת, רב עמרם נתן לו בריחה על הרגל. הוא צעק איי. שאל אותו רב עמרם, מה אתה צועק איי? מה זה עוזר לך מה שאתה צועק איי? אלא אתה צועק איי כי זה כואב לך. כשכואב צועקים בלי לדעת למה, מה זה עוזר. אומר לו רב עמרם, אתה לא צועק כי זה לא כואב לך, לי זה כואב. אני מרגיש שדרכו לי על הרגל. לפי הרמב"ן, המחאה זה לא תקנה, אלא יהודי מוחה וצועק כמו רב עמרם בלוי שבס, מה זה עשו לי? דרכו לי על הרגל, מה זה גוזלים אותי? כשאתה לא... מה?
זה לא חובר בשבת?
מה? זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. בקיצור, אין לך צעקה, אתה צועק כי מפריע לך. לא צעקת זה הוכחה שאינה שלך. לפי הקצות, המחאה זה פעולה שכלית קרה שאדם עושה ואומר, אני עכשיו חייב לצעוק, כי אם אני לא אצעק, אני אפסיד את זכותי. לא בגלל שהוא מרגיש שדרכו לו על הרגל. אז אמרנו שעוד לפני כן בהבנה, הגמרא לפני כן אמרה ששנתיים אדם לא מקפיד ואחרי 3 שנים הוא מקפיד. עכשיו הגמרא חוזרת בה. במה היא חזרה בה? לפי הרמב"ן היא חוזרת בה כי היא סוברת שאדם מקפיד כבר ברגע הראשון. לפי הקצות, הגמרא חזרה שסברה שאדם לא מקפיד גם אחרי שלוש שנים. נפקמינה גם בהבנה מהי המחאה ומה זה אי מחאה. האם כשבן אדם מוחה, אני אומר, זעקת מעומק הלב, וכשאתה לא מוחה, אני אומר, זה סימן שלא כואב לך, סימן שאתה לא בעלי, או שאתה מוחה, אני אומר, עשית כתקנת חכמים. ואם אתה לא מוחה, אני אומר, כן, לא ניצלת את תקנת חכמים. עוד לא אמרנו נפקמינה לדינה. ואני באמת רוצה לעמוד עכשיו ולשאול, כולם יודעים, ועוד נראה אחר כך את חלק מהדברים בפנים, כולם יודעים את הקצות ואת הרמב"ן. ואני אומר, כולם יודעים, יהודי לא יכול להיקרא יהודי אם הוא לא יודע את הקצות והרמב"ן הזה. ממש, אי אפשר לקרוא. זה א' ב'. השאלה היא, האם יש נפקמינה לדינה, לדינה, בין הקצות לרמב"ן? לא צריך להיבהל אם אין נפקמינה לדינה, אבל האם באמת יש נפקמינה לדינה? ועל פנה ברגע הראשון היה נראה שיש נפקמינות גדולות, אבל נראה שככל שמסתכלים בראשונים ובאחרונים, רואים שכמעט אין נפקמינות, ואני בסייעתא דשמיא מצאתי שתי נפקמינות, חלק בזכות רב אלחון וחלק בזכות כאן והבדיקה בתוך הדברים, ונסביר את העניינים. לכאורה הייתי יכול לבוא ולומר שנפקמינה פשוטה, תשימו לב, מה קורה אם המערער יביא עדים שבשנתיים האחרונות הוא היה חולה בלי הכרה, שכב בבית חולים, לא יכל לעשות שום דבר, לא ידע בכלל מה שקורה אותו, יביא עדים, אבל בשנה הראשונה הוא היה בריא לגמרי, עברו שלוש שנים, לא הייתה מחאה. לכאורה היינו צריכים לבוא ולומר שפה יהיה נפקמינה. לפי הרמב"ן, כל הכבוד שיש לך תירוץ למה לא מחית בשנתיים האחרונות, אבל למה לא מחית בשנה הראשונה? אז זה אין לך תירוץ. אז יוצא שעליך יש ראותה למה לא מחית לפי הרמב"ן, ועליו אין ראותה של אח ושטרחה. מה שאין כן לפי הקצות, עשו לי תקנה, נתנו לי משך של שלוש שנים. האם זאת נפקמינה באמת? לכאורה היינו אומרים שכן, אבל האחרונים הוכיחו, ויש פה סימן שלם מקילות יעקב, אבל עוד אחרונים הוכיחו שזה לא נפקמינה, ויש פה יסוד אחד גדול. כל הנפקמינה, וזה סימן שכאילו מוציא כמעט את כל הנפקמינות בין הקצות לרמב"ן, הסימן הזה. כי אומר הקהילות יעקב דבר שהוא נכון מאוד בסברה, כל המחלוקת בין הקצות לרמב"ן זה איך התחיל העסק להתגלגל. אבל אחרי שנקבע, כל האנשים יודעים שאחרי שלוש שנים אני מפסיד את השדה, וכל האנשים גם יודעים שיש לי זמן של שלוש שנים, אז השתנו הנורמות. מצד אחד, גם לפי הרמב"ן אנשים נעשו רגועים יותר, זאת אומרת, לפי הרמב"ן, אם אדם מביאים ראיה מהשתיקה, אבל רק אם שתקת שלוש שנים. אם לא הייתה חזקה, אז בן אדם בשנייה אחת היה צועק. אבל אחרי שבן אדם יודע שיש לי שלוש שנים, הוא יותר רגוע גם לפי הרמב"ן. ולכן, זה לא נפקמינה מה שאמרנו. עוד פעם, רצינו להגיד מה היה החשבון. שהנפקמינה בין הרמב"ן לקצות, זה יהודי שיוכיח ששנתיים אחרונות, שנה הוא היה נורמלי, אבל שנתיים אחרונות הוא היה לא בהכרה, שכב בבית חולים, לא ידע מה קרה לו. והמחזיק אומר, בסדר, אבל לא שמעתי מחאה, ולכן לא נזהרתי בשטרי. אז לכאורה היה נראה לומר, שלפי הרמב"ן אני אומר לו, אדוני, יש עליך ראותה, למה לא מחית? כי מיד היית צריך למחות בשנה הראשונה שהרגשת טוב, ועליך, ולמחזיק אין ראותה שלך ושטרך, ואילו לפי הקצות, יש לו זמן של שלוש שנים. התשובה היא, גם לפי הרמב"ן, אנשים כבר לא מרגישים כמו רב עמרם בלוי. אנשים הרגישו כמו רב עמרם בלוי כי הוא יודע שעכשיו גוזלים לי את השדה. אבל אם הוא יודע שעכשיו יש לי שלוש שנים זמן, אז הוא לא מרגיש שגזלו לו את השדה. והפוך אומר גם לפי הקצות. ניקח דוגמה. גם לפי הקצות השתנו הנורמות. לכאורה, יש שער משפט, הבאתי אותו פה במקור 11. שימו לב, אתם יודעים שאישה מתגרשת אם היא מקבלת את הגט לחצרה. מה הדין אם אישה קיבלה את הגט לחצר שלה, אבל על החצר הזאת יש ויכוח, וכל מה שהיא זכתה בשדה הזאת או בחצר הזאת, היא זכתה בזה מכוח דין חזקה. כן? יש מערערים על השדה הזאת או על החצר הזאת, ושמו שם גט. לכאורה היינו צריכים לומר שיש בזה נפקמינה, שלפי הרמב"ן היא מגורשת גמורה. שימו לב, כי לפי הרמב"ן, אחרי 3 שנים, כשלא הייתה מחאה, אז אפילו שאין שטר, אני זוכה מדין המויצי מחברו עליו הראיה, ומוציא מחברו עליו הראיה, זה דין גמור. אז השדה הזאת היא שלי, החצר הזאת היא שלי מדין גמור. מה שאין כן לפי הקצות, חכמים העבירו את השדה הזאת מדין תקנת חכמים. אז השדה הזאת היא לא לגמרי שלך, רק מתקנת חכמים. האם נגיד שהאישה לא תהיה מגורשת? מדאורייתא. מוכיח השאר משפט שלו, לא נכנס עכשיו להוכחה. ושוב, הסברה היא גם הפוכה. כי גם לפי הקצות, כל מה שאמרנו, מה אמרנו לפי הקצות? אדם יכול להיות קול, להסתכל ולהגיד, וואלה, שיש בשדה הזאת, אני בסוף יבוא איתו חשבון. זה נכון, עד שחכמים באו ואמרו שאתה מפסיד אחרי 3 שנים. אבל אם אדם יודע שאחרי 3 שנים הוא מפסיד את השדה, הוא מפסיק להיות קול כבר, ואז שוב חוזרת להיות ראיה מחוסר המחאה שלך. יוצא, שימו לב, מה אמרנו? רק הנקודה. בעצם, הקצות והרמב"ן יהיו חברים, הקצות מודל הרמב"ן והרמב"ן מודל הקצות, שכל מה שהם התווכחו זה קודם התקנה. אבל אחרי התקנה, גם הרמב"ן מודה שהאדם נהיה יותר קול, 3 שנים יש לו זמן, וגם לפי הקצות האדם מפסיק להיות קול אחרי 3 שנים. ולכן זה נהיה ראיה גמורה, גם לפי הקצות אני יכול להגיד לו, אדוני, למה שתקת אחרי 3 שנים? אתה יודע שאתה מפסיד. ולכן לכאורה התפוצץ כל הבלון הגדול, ואין כמעט מחלוקת בין הקצות לרמב"ן. אני אוכיח יותר מזה, עוד נקודה, לא ראיתי את זה באחרונים, אתם זוכרים, שנייה, תכף אני אשמע אותך, אתם זוכרים שכשנתנו שיעורים על חזקת תשמישים ועל חזקת נזיקים, ראינו שם ראשונים שסוברים שחזקת תשמישים וחזקת נזיקים צריך בשבילהם 3 שנים. נשאלת השאלה, איך הגיעו ל3 שנים האלה? מה העניין? הרי לא כותבים שטרות, בטח לא על חזקת נזיקים ולא על חזקת תשמישים. אם ה3 שנים זה דבר של הוכחות ושתיקה או כיזוזים או לפי הקצות, הרי אין פה שטרות, איך הגיעו? באמת יש ראשונים שסוברים שאין של 3 שנים, הראשונים שסוברים 3 שנים, יש תוסות דף כף ג', יש עוד ראשונים, יש ראש, איך הגעתי ל3 שנים? התשובה היא, חזקת הקרקעות יצרה נורמה של התנהגות, והנורמה היא כפולה. הנורמה היא שאנשים רגועים עד 3 שנים, והנורמה היא שתוך 3 שנים אנשים רגילים לצעוק. ולכן, גם לחזקת השמישים ונזיקין צריך 3 שנים. כן, מה רצית לה היום? טל, סיידה.
אבל אתה אמר שבחזקת השמישים
אולי זה טענת קרקע? מה? לא, אבל ודאי שלא כתובים על זה שטר. גם אם תגיד שיש פה טענת קרקע, אבל לא כתובים על זה שטר. ואם כל האיזון של 3 שנים בין לקצות בין הרמב"ן נבע כתוצאה משטר, כן, לא כתובים על זה שטר. כן, או, נזכרת.
למה אתה
חייב
את כל העניין הזה של קהילות יעקב? קודם כל, לפי הקצות, למה אתה יכול להגיד, הוא לא צועק במשך 3 שנים, כי במשך 3 שנים יש לו עובד בחינם. אז בסדר, אז אני אצלח אחרי שנתיים וחצי. שנתיים וחצי יש לו עובד בחינם.
נכון. לא, אבל אם אדם שתק 3 שנים זה כבר הוכחה, על זה אני מדבר. לא, לא, בלי הקהילות יעקב הייתי אומר שאתה זכית בזה לא בגלל שום הוכחה, אין שום הוכחה מהשתיקה שלך. הקצות לא משתמש בהוכחה מהשתיקה. הקצות בא ואומר, חכמים העבירו, אלא נתתי לך זכות להרוס את החזקה. אבל זה זכות להרוס את החזקה, אין שום הוכחה מהשתיקה. מחדש השער משפון, כן? ספר חשוב מאוד, אגב, נזכיר אותו כמה פעמים פה על חושן משפט, שער משפט, אומר שער משפט אחרי שאדם יודע שהוא יפסיד, אז גם לפי הקצות, הוא לא מזכיר את הקצות, אבל נגיד גם לפי הקצות, תקנת חכמים, יש כבר ראיה מהשתיקה. ותכף נראה, נוכיח. אז יוצא לפי זה שאין נפקמינה לא בשאלה של האם זה דאורייתא או דרבנן, וגם לא בשאלה שהזכרנו אם אדם היה יכול למערר שעה אחת, שנה אחת, ואחר כך שנתיים היה חולה. לכאורה היינו יכולים להגיד נפקמינה נוספת, והיא מאוד הגיונית, אבל שוב הראשונים מקלקלים לנו את הנפקמינה הזאת, והראשונים ממש במפורש. שימו לב, מה קורה אם בן אדם מחה, אבל באו עדים ואמרו במפורש שלא פרסמנו את המחה? העדים, לא שהוא אמר להם אל תפרסמו, כי זה אוי ואבוי למי שמוחה ואומר להם אל תפציעו את המחה, אלא הוא מחה, אלא העדים באים ואומרים אנחנו מעידים שקרה לנו משהו, נכנסנו לבית סוהר מיד אחר כך ולא הפצנו עליה את המחה. לכאורה אז היה צריך להיות נפקמינה בין הקצות לבין הרמב"ן. למה? לפי הרמב"ן שכל מה שאני זוכה בשדה זה בגלל הוכחה מהשתיקה, אין פה, הוא לא שתק, אז מה זה, מה קרה שהוא לא שמע, אבל אני לא שתקתי, כל מה שאני זוכה, אז אין עליי ראותה ואין עליו ראותה, כשאין ראותות שוב השדה חוזרת למרקמה. מה שאין כן לפי הקצות, או לפי הראשונים שהולכים בשיטתו של הקצות, עשו תקנה לבעלי השטרות. אז כיוון שעשו תקנה לבעלי השטרות, בעל השטר מסכן, הרי פה הוא לא שמע. לכאורה זה הייתה יכולה להיות נפקמינה מצוינת, אבל מה לעשות שהראשונים מקלקלים לנו אותה? כי הראש, תמיד רגילים להגיד קצות ורמב"ן, אבל בעצם הראש הוא זה שכותב במפורש את הקצות של תקנת חכמים, והנימוקי יוסף הוא מביא את הרמב"ן של הראייה, ושניהם מסכימים לזה שבמקרה הזה השדה נשארת בחזקת מרקמה. אלא שיפה מאוד, רק כל אחד משתמש בנימוק אחר. אז מצד אחד זה מראה שכל אחד הולך לשיטתו, אבל מצד שני זה קלקל את הנפקמינה. תראו במקורות 3 ו-4, תראו, 3 זה הראש. אמר רב השטה כמה היית מזדהי ניש ושטר אתרתם מזדהי תלת מזדהי תפשר למזדהי, ותקנו חכמים שאם יביא עדים שאכלה 3 שנים בשופי שאין צריך להראות שטרו יותר. אתם שמים לב, תקנו חכמים. אומר הראש בהמשך, אני מדלג 4 שורות, סליחה, אני קורא עכשיו בשורה הרביעית במקור 3 בראש, ואם עדי המחאה מעידים שלא אמרו המחאה לשום אדם, אפילו אחי אבי מחאה, דכיוון דאמרו חכמים מחאה שלא בפניו אבי מחאה, וסמכו על זה, דמסתום יאמרו לאחרים שמחה פלוני על קרקע שפלוני מחזיק בו, דמילתא דצמיא הוא דאדם מחזיק בקרקע של חברו, ורגילות לפרסם הדבר, אפילו אם הראה שלא אמרו לשום אדם, אבי מחאה, כיוון שמחה כמאמר חכמים, ולא הזקיקו ללך אצל המחזיק למחות בפניו. אז הנה הראש אומר תקנת חכמים, אבל הוא אומר גם הייתה תקנת חכמים לבן אדם למחות. אז כיוון שהמוחה עסק את תקנת חכמים, לא הזקיקו יותר. הנימוקי יוסף, שהוא חבר של הרמב"ן, תראו, הוא מביא את רבינו יונה, זה מקור 4, וכתב רבינו יונה שאפילו נודע לנו בוודאי שלא שמע המחזיק על המחאה, כגון שהעידו עדי המחאה שלא יגידו לשום אדם, אפילו אחי לא אבי חזקתו חזקה, דמצית אין מערער, לא הוזקקתי לתרוח למחות בפניו כדי שיזהר בשטרו, לפי שהיה לו לסמוך על מה שדרך בני אדם להגיד זה את זה, ונראה תעמו, דכיוון שלא זכה בקרקע זו אלא משום דכיוון דהית ללאי למחוי ולא מחה, אמרינן ודאי זבנה, ואם כן כיוון שמחה ואין לו לתרוח ולמחות בפניו לא אמרינן זבנה. ראש מייצג את הקצות, נימוקי יוסף מייצג את הרמב"ן, ושניהם הסכימו לדעת אחת שאם המערער ערער והעדים לא פרסמו את המחאה, אז השדה נשארת בחזקתו של המערער של המרקמה, אלא כל אחד אומר את זה מטעם אחר. הנימוקי יוסף אומר את זה מהטעם של הרמב"ן, אין כבר הוכחה מהשתיקה שלי, אין נראה אותה, כל מה שאתה זוכה זה בזכות הרעותה. אין רעותה. הראש אומר, עשו תקנת חכמים. למה רצינו להגיד שנפקמינה, בנפק נפקמינה? כי אנחנו רצינו להגיד שתקנת החכמים הייתה לטובת בעלי השטרות, מטובת השוק. אבל הוא אומר, כאילו הראש, אבל מה? הייתה גם תקנה לטובתו של המערר, אז הוא עשה כדינו. יוצא שהרסו לנו גם את הנפקמינה הזאת. אבל מצאתי שתי נפקמינות. כדי להכין אתכם לנפקמינה הראשונה, נתחיל בעוד נפקמינה שהיא לא קיימת. ואז נחכה לנפקמינה שהיא קיימת. כן.
יש פה פיצה בחוק. בן אדם יכול לקנות כדין שדה ממישהו.
כן.
יש לו שטר. זה שקנה ממנו יביא שני עדים, יגיד להם, תגידו שאני מוכר בפניו.
ואל תפרסמו. לא, אם הוא אומר אל תפרסמו.
אל תפרסמו. עברו 3 שנים, הוא מגיע אליו, אין לו שטר, מביא את העדים, הנה מחר שלו בפניו.
כן, אבל אני מניח בנכד הכלל שהם כן יפרסמו. קרה מקרה והם לא יפרסמו.
אתה אומר להם, אל תפרסמו.
לא, מצוין, כן הקדמתי. אם אדם אומר לעדים, אל תפרסמו, לא תפיקו לחושותה, זה לא מחאה. זה גוף הגילוי הכי גדול שאתה שקרן. לכן במקרה הזה אין חשש. אבל שימו לב, שאלה מעניינת. תשימו לב. לכאורה יהיה ויכוח. תשמעו את הסיפור. יהיה ויכוח, המערער אומר... מחיתי. המרקמה אומר לא מחית. לכאורה, אתם שומעים, השאלה על מי חובת הראיה. מערער אומר מחיתי, מחזיק אומר לא מחית. תמיד אם אני אומר פרעתי למשל, אני צריך להביא ראיה שפרעתי, חוץ מנגיד המלווה חברו שלו בעדים או משהו. אני אומר מחיתי, אתה אומר לא מחית. לכאור אז היה צריך להיות נפקמינה בין הרמב"ן לבין הקצות, ותשמעו למה. לפי הרמב"ן, מה הסיבה שהמחזיק זוכה? כי המוציא מחברו עליו הראיה, אני מוכיח, הראיה שאני זוכה זה מזכות שתיקתך. יש לי ראיה שאתה לא הבעלים כי שתקת. אז אני אומר מה פתאום לא שתקתי. אתה אומר ששתקתי ולכן אתה רוצה להביא ראיה שאני לא התנהגתי טוב? תביא ראיה שהראיה שלך שווה משהו. בשביל שהראיה, כל הראיה שלך, כל הקייס שלך הוא מהשתיקה שלי. תוכיח ששתקתי. לעומת זאת, לפי הקצות, כן? אתן לכם דוגמה. אולי לעומת זאת, לפי הקצות, או לפי הראש, בעצם השדה עוברת אוטומטית אחרי 3 שנים למחזיק, אלא המרקמה יכול להחזיר את זכויותיו על ידי שהוא יראה, תוכיח שהרערת. זאת אומרת ככה, לפי הרמב"ן, כל מה שהשדה עוברת למחזיק ויוצאת ממרקמה, זה בגלל שהוא שתק. אז אני אומר, רגע, אני אומר שלא שתקתי, תוכיח ששתקתי. לעומת זאת, לפי הקצות, כבר לקחתי ממך את השדה, רק יש לך זכות להחזיר אותה אליך אם הרערת. לכאורה זה היה צריך להיות נפקמינה. ומעולם לא שמענו דבר כזה, ויותר ממה שלא שמענו, פשוט בגמרא בחזקת הבתים, שכשאני אומר הרערתי אחרי 3 שנים, עליי להביא ראיה שהרערתי. ונשאלת השאלה למה? החשבון הוא חשבון צדק. ובאמת, הקובץ שיעורים, שהבאתי אותו במקור 7, מנסה להסביר שזה מדין אין ספק מוציא מדי ודאי, ואז הוא שואל שאלה על זה. לי נראה שהתשובה היא פשוטה, לא התשובה של הקובץ שיעורים, אלא התשובה יותר פשוטה. אם לא שמעתי ערעור, זה עצמו הוכחה שלא ערערת. אני לא צריך להביא ראיה שלא ערערת, גם אי אפשר להביא ראיה כזאת. אלא זה שאנחנו לא שומעים, לא יודעים על ערעור, הנחת היסוד היא שלא ערערת. הנחת היסוד היא שלא הרערת. לכן, אם השאלה היא אם הרערת או לא הרערת, על המערער להביא ראיה שהוא ערער. עוד פעם אני אומר, עד פניו היה נראה לומר שהיה צריך להיות נפקמינה עצומה בין הקצות לרמב"ן, על מי מוטלת, כן, נטל הראיה. אצל עורכי דין זה נקרא, על מי מוטל נטל הראיה. האם על המערער או על המערקמה? או על המחזיק. כי אם כל מה שהוא זוכה זה בזכות השתיקה, תוכיח שהייתה שתיקה. אבל אם אני זוכה בזה, בזכות זה שעברה השדה, רק אתה אמר כמה יכול להחזיר לך את זכויותיך, תוכיח שערערת. אבל זה לא ככה, ולא צריך להגיע למה שאומר הקובץ שיעורים שאין ספק מוצאים מדי ודאי, אלא אני אומר, אם לא שמענו הוכחה, לא שמענו מחאה, זה סימן שלא הייתה מחאה. אבל פה אנחנו מגיעים לנפקא מינה אחרת. מה יהיה אם המערער אומר, לא יכולתי למחות? והוא אומר לו, לא נכון, אתה שקרן בן שקרן, יכולת למחות. הוא אומר, לא יכולתי למחות, והוא אומר, אתה שקרן, יכולת למחות. פה לא שייך להגיד ממה שלא שמענו. לפי הרמב"ן ודאי שחובת ההוכחה על המחזיק להביא ראיה שיכולתי למחות. ועד שהוא לא יביא ראיה שיכול למחות, הוא לא יזכה בשדה. כי כל מה שהוא זוכה זה בזכות השתיקה. פה הוצאתי לך, דקרתי, הכנסתי סיכה לבלון של השתיקה. ניפצתי את הבלון הזה. תנפח אותו אתה בחזרה, תוכיח שהשתיקה. לעומת זאת, לפי הקצות, השדה עוברת אוטומטית מהמרקם על המחזיק. רק אתה תזכה בשדה אם תוכיח שמחית או תוכיח שלא יכולת למחות. כל עוד שלא תוכיח, השדה תהיה שם. ואכן, זאת נפקמין האמת, ורואים במקור 5 ו-6 שהראש שהוא מייצג את הדעה ש... תקנת חכמים, שהוא חבר של הקצות בעצם, או הקצות חבר שלו, הוא בא ואומר, ויש נביאים ראיה מכאן שאם המערר אמר לו, הייתי במדינה, כל אותן 3 שנים שהחזקת בו נאמן, וצריך המחזיק להביא ראיה שהיה במדינה, ונראה לי שאין ראיה מכאן, ואפשר שהדבר היה ידוע, שהיה בשוק הבראי, הכל קשור לסוגיה של שוק הבראי, לא ניכנס לזה עכשיו, ויותר נראה שאין צריך להביא ראיה, כיוון שזה החזיק בשופי 3 שנים, והחזקה נשמעת אפילו במדינה אחרת, עליו לברר שהיה במקום שלא הייתה מחאתו נשמעת אם היה מוחה, ולכך היה נמנע מלמחות. אז הראש בא ואומר שעל המערער להוכיח שלא היית יכול למחות. ואילו הנימוקי יוסף, שהוא כידוע, אמרנו חבר של הרמב"ן, הוא אומר, אמר לו רב נחמן המחזיק זיל ברור אכילתך, כלומר עבי ראיה שהיה במקום שהיה יכול למחות. וכיוון שלא מיכה תועיל לך חילתך שאחת השני חזקה, משום שסובר רב נחמן שעל המחזיק להעביר ראיה שהמוחה היה במקום שהיה יכול למחות, דכיוון, אתם שומעים? על המחזיק להעביר ראיה שהמוחה היה יכול למחות, דכיוון זה בככה וחזקתו חזקה, והוא צריך להעביר ראיה על חזקתו, גם בזה צריך, דבעת על ימילתא. אתם שומעים? אז הנפקמינה לא אם יהיה ויכוח אם מחית או לא מחית על מי הראיה, שזה באמת הסברה הייתה אומרת כך, כי אז זה, אני אומר, אם לא שומעתי מחאה, סימן שלא מחית. אבל אם יתעורר ויכוח האם היית יכול למחות או לא היית יכול למחות, על מי נטל הראיה? האם על המחזיק להביא ראיה שהמערר היה יכול למחות, או על המערר להוכיח שלא היה יכול למחות? תלוי במחלוקת. לפי הרמב"ן והנימוקי יוסף, על המחזיק להוכיח שהמערר היה יכול למחות ולא מחה, כיוון שכל הקייס שלו בנוי על השתיקה, תוכיח שהייתה פה שתיקה.
כל 3 שנים.
כן. ואילו לפי הרמב"ן, לפי הקצות ולפי הראש, נטל הראיה מוכח על המערר, כי כבר השדה עברה לחזקת המחזיק, ורק תזכה בזה אם ערערת או לא היית יכול למחות. זה נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, ובזה אני לא כמו הקהילות יעקב, אני אומר שהנפקמינה היא במקום שממנה מתחילה המחלוקת בין הקצות לרמב"ן. פלא הוא שאותו רמב"ן שכל כך מדברים עליו כתב את היסוד שלו בדף מ"ב ולא עד תחילת הפרק, כן? יחד עם זאת, שימו לב מה המחלוקת שם, ונראה להגיד שזה מחלוקת בין הקצות לבין הרמב"ן, הם נחלקו במקרה הזה. וכיוון שאין לנו הרבה זמן, אני רק אגיד לכם את היסוד של הדבר. מדובר שם באבא שהחזיק שנה, והבן קטן החזיק אחריו שנתיים. שואלים את המערער, למה לא מחית? אז הוא אומר, לא מחיתי כי לא היה טעם למחות, כי יש פה ילד קטן, ואם הילד הקטן הזה היה שומע את המחאה, לא היה נזהר בשטר שלו. בא הרמב"ן, ועל זה הרמב"ן שכולם בונים עליו את כל הטילי טילים, אומר הרמב"ן, איזה מין תשובה הזאת? המחאה היא לא בשביל שישמרו שטר, אלא המחאה היא כמו רב אמרם בלוי שדורכים לו על האצבע. אני צועק גבל. אז איזה מין תירוץ זה? מחיתי, לא מחיתי, כי הילד הקטן לא היה שומר על שטרו. אז מה סוברים היש מפרשים? התשובה היא שהיש מפרשים, ובזה זה לא כמו הקהילות יעקב. הקהילות יעקב סובר שגם היש מפרשים סוברים שאדם זועק, אלא הוא זועק בשביל. היש מפרשים עצמם, זה בעצם הקצות. היש מפרשים אומרים שזה כן תירוץ קביל. כי, בואו נחזור, אמרנו בהתחלה שהצעקה, המחאה, פירושה משתנה לפי הקצות ולפי הרמב"ן. שלפי הרמב"ן הצעקה זה גבל. לפי הקצות, התקנה היא כחלק מתקנת חכמים. כי, אמרו, שדה עוברת לבעלי השטרות, שלא שומרים שטרותיהם, עוברת מחזקת המרקם על המחזיק. ועשינו תקנה. ממילא יוצא שכשאדם בא ואומר לא צעקתי, כי הצעקה הזאת לא הייתה מועילה לו לשמור על שטרו, לפי הרמב"ן זה טענה לא קבילה. דרכו לך לרגל. מה שאין כן לפי הקצות, וזה גוף היש מפרשים, הטענה הזאת כן מועילה. כי כשחכמים תקנו שלוש שנים, גם תקנו את המחאה, שהיא כדי שאדם ייזהר שטרו. לכן אם אדם אומר לא מחיתי, כי המחאה לא הייתה גורמת לו להיזהר בשטרו, לפי הקצות זה טענה. ממילא יוצא שפה, למה לנו לחפש עוד נפקמינה? פה נמצאת הנפקמינה בין הקצות לרמב"ן לדינה.
כמו שאנחנו לא חייבים אותו לבדוק שהמחאה הגיעה לבעל שטרות.
לא, מצוין. השאלה היא האם התירוץ שאתה מתרץ, הבן אדם מתרץ לא מחיתי. עכשיו, כשבן אדם מתרץ לא מחיתי כי הייתי חולה, כי הייתי בבית סוהר, כי הייתי לא שמעתי, אפשר להגיד. השאלה היא האם תירוץ לא מחיתי כי המחאה לא הייתה מועילה לבן אדם לשמור על שטרו. היא טענה או לא? אני אומר, וזה עומק היש מפרשים בעצם, שזה טענה לא קבילה לפי הרמב"ן, כי דרכו לך על הרגל. צועקים גבל. לפי הקצות, שום בן אדם לא צועק גבל. מחאה היא מעולם לא צעקה גבל. מחאה היא פעולה משפטית, כדי, כן, לגרום לי לשמור על זכויותיי, וכדי שהיא תפעל אצל המחזיק. זו תשובה קבילה. יוצא לסיכום, שאחרי כל החשבונות, ביטה, אמרנו שאיזה חמישה נפקמינות לכאורה לא קיימות, אבל אמרנו שתי נפקמינות. בנטל הראיה על מי מוכח כשאדם טוען לא הייתי יכול למחות, לפי הרמב"ן על המחזיק, להוכיח שהיית יכול למחות, לפי הקצות, על המערער להוכיח שהוא לא היה יכול למחות, ונפקמינה, האם טענה לא מחיתי כי המחאה לא הייתה גורמת לשמור על שטרו, מועילה. לא הספקנו את החלק השני, ורק אני אציג לכם את השאלה, ואולי נטפל לזה בהזדמנות אחרת. אמרנו שההבדל בין מטלטלין לקרקעות כפול, שבמטלטלין האדם מחזיק את המטלטלין, ובקרקעות אדם לא מחזיק את הקרקעות. הקרקעות אוחזות אותנו. נפקמינה שנייה, שבמטלטלין אין שטרות ופה יש שטרות. השאלה היא מה קורה במטלטלין שבהם יש שטר, כן? אז הוא מוחזק, אבל אפשר לבוא אליו בטענת אח ושטרך. האם הוא יזכה בזכות המוחזק, או עדיין אומרים לו אח ושטרך? בעצם מה הגורם המשפיע מבין שני ההבדלים האלה? האם המוחזקות, או זה שאין טענת אח ושטרך? נפקמינה, מה יהיה במטלטלין עם טענת אח ושטרך? בנקודה הזאת יש מחלוקת בין הקצות לבין רב אלחונון, שלפי הקצות בעצם טענת אח ושטרך היא טענה והיא יכולה להתגבר כנגד מוחזקות, אלא אם כן יש ראיה כנגד. לפי הרב אלחונן, המוחזקות גוברת, עצם המוחזקות. ויש קושייה מעריף. אז מקור 8 זה הקצות, מקור 9 זה הקובץ שיעורים. יש קושייה מעריף במקור 10, במלוגה דשטרה, שהיא הוכחה גמורה לקצות, שגם במטלטלין, אם יש אח ושטרחה, כן, מפסידים את המוחזקות. ועוד חזון למועד, עד כאן. איינשטיין.